משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי. בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן.
אוקיי, אז כמו שאנחנו מכירים כל רחבי העולם, חב"ד ותקשורת הולכים טוב מאוד ביחד. חב"ד יודעת להשתמש בטכנולוגיה עוד לפני שנת הזום. עוד לפני שנת הזום, חב"ד תמיד ידע להוציא את הסרטונים, להוציא סרטונים לפרשת שבוע והכל. אבל חב"ד ועיתונאים זה רומן. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין באמת איך עיתונאי מבחוץ רואה את חב"ד, איך הוא רואה את הכינוס הזה כל שנה, אין מי שיעשה את זה יותר טוב, יביא לנו את התחושות, מאשר איש כל חי, ידידיה מאיר. ערב טוב, ידידיה.
שלום, ערב טוב. אני נעלב קצת שאתה אומר לי מבחוץ, מה זה?
או, וואו.
אפשר להגיד לחיים, אוקיי.
בוא נגיד שכשהתפלו שם הערבית, אתה היית בלי הגרטל, אוקיי? זאת אומרת, אז עדיין, אנחנו בלי הגרטל, אנחנו עדיין במעגל החיצוני. עד שתחליט לקשור את עצמך פנימה.
אוקיי, יפה שאתה היה זקן שלי בסדר, אני שמח שאת זה עברתי. תראה, אני רוצה להגיד לכם ברצינות, דיברתם קודם, שמעתי אתכם מדברים על זה שאתם עוד לא זכיתם להיות שליחים. אני באמת מסתכל על כל אחד משלושתכם, כל אחד מה שהוא עושה, שזה אתה ואתה ואתה, כן? טסלר וקמיסר ומנחם כהן, אתם שליחים ואתם גם יודעים את זה. כלומר, דיברת אפרים על זה שאתה מנסה לתרום, אבל לא שליח. אני שומע אותך בתוכניות ברדיו כל חי, ואתה, יש לך, פתחת בסטה של חב"ד, רק במקום להניח תפילין, אתה מניח שירים על אנשים, ובכל הזדמנות, תמיד אתה מזכיר את התאריך, את היום, את ההקשר, את הפרק של התהילים, וכך צריך להיות. זאת אומרת, אני אגיד לכם יותר מזה, אני לא כל כך מסוגל להבין עיתונאי דתי, או מישהו שחי בעולם התקשורת הדתי, ולא מחובר איכשהו לחב"ד. כי אחרת מה הוא עושה שם? מה, אז הוא סתם עיתונאי? בסדר, עיתונאים יש, זה לא... אני חושב באמת שכל מי שנמצא כמונו בתקשורת, באיזשהו מקום חייב להיות יותר או פחות מחובר לחב"ד, מחובר לרבי, ואז כל מה שאתה עושה מקבל משמעות הרבה יותר גדולה. זהו, וככה האמת שאני גם רואה את עצמי.
אז ידידה, אנחנו רוצים לשאול אותך מה שאי אפשר לשאול הרבה מאוד עיתונאים ישראלים. שנה שעברה זכית לחוות את כינוס השלוחים בלי ג'טלג. כינוס השלוחים, חוויה בלי ג'טלג, בלי שהצוואר תפוס מכיסא 56H. ספר לנו על שנה שעברה, איך זה היה להגיע לכינוס השלוחים ובערב לישון בבית.
וואו. זה באמת נקודה, כי תמיד מגיעים ונוחתים בערך באותו בוקר או קצת לפני, ובדיוק כשאתה מגיע לסיל, לבנקט, אין לך כוח, הגוף כאילו, זה ממש מלחמה בין הנשמה לגוף, כי אין כוחות. אבל באמת שנה שעברה גרנו בארצות הברית, היינו בשליחות שנקטעה בגלל הקורונה, וכן, זכיתי גם לחפש חנייה עם הרכב שלי, ליד התמונה הקבוצתית ב-770, וזה לא היה פשוט, אתה יודע, לרוץ מהאוטו. כמובן שכשאתה מגיע מקרוב, אז אתה הכי מאחר. ככל שאתה גר יותר קרוב למשהו, אז אתה אומר, אני אבוא ברגע האחרון. אז נכון, נכון, נכון. אבל זו באמת חוויה ענקית, לא משנה מאיפה אתה מגיע. התחושה היא באמת, אני לא איש כל כך של אנרגיות, אבל כשנכנסים לאולם של כינוס השלוחים, ויש בו אלפי יהודים, שכל השנה, כל אחד מהם, רק לחשוב מה עושה כל אחד, השליח הכי קטן כביכול, ולהכפיל את זה, אתם יודעים, בכמה, ועם האנרגיות, ועם הדיבורים, וזה מתחיל עוד לפני הדיבורים, כלומר, ברגע שרואים את הרבי על המסכים שם, יש הרי הרבה קטעים שמוקרנים, של שיחות של הרבי, ולהקשיב עם הקהל הזה לשיחה של הרבי, זה משהו אחר, הרי אנחנו כל השנה מקבלים ושומעים את הסרטונים האלה בוואטסאפ או בג'ם, בבתי כנסת של חב"ד שמקרינים, אבל אתה נמצא באולם ושומע את הרבי, את המשלח, ומקשיב לו עם הקהל שהכי קשוב לו בעצם בעולם ושמביא את דברו, וזו התרגשות מיוחדת, וזה עוד לפני שהכל מתחיל. ואחר כך באמת לשמוע את הנאומים ולראות את הסרטונים שזה בכלל חובה לצפות, לצפות, אחר כך זה יוצא גם אחרי הבנקט, הסרטונים ששלמה חיים ריבקין, אגב, ישראלי מפה שנמצא בארצות הברית, תמיד מביא איזה סיפור, או שניים, שלושה סיפורים מתוך כל אלפי השליחים, וזה כל כך מרגש לראות את זה, וזה נותן המון כוחות. אני חושב בכלל, בשנה הזאת, מצד אחד, אין את הבנקט כמו שאנחנו מכירים אותו, זאת אומרת, את אותו דינר, את אותה ארוחת ערב ענקית עם אלפי משתתפים ואלפי מנות, וזה אירוע שיכול להיכנס לספר הסיום של גינס רק על הפן ההפקתי שלו. אבל אני חושב שהקורונה מעלה בהרבה את הביקוש לחב"ד. כלומר, השנה אין בדיוק כינוס רגיל, אבל הרבה יותר צריכים את חב"ד בעולם, את השליחים, נשים הרבה יותר, אני חושב שהלבבות שלהם פתוחים. כלומר, כשיהיה את הבנקט הבא בעזרת השם, שיהיה כמובן, אנחנו מקווים שיהיה בירושלים עיר הקודש, ואז גם יהיה לי חנייה ליד, זה יהיה יותר פשוט. אבל גם אם חלילה לא, ונהיה אחרי הקורונה, אני חושב שהסיפורים שיסופרו אז, גם הנועמים בבנקט, וגם הסיפורים בסרטים, הם יהיו אחרים לגמרי, הם יהיו אחרי תקופה היסטורית, שבה אני חושב שהלבבות הרבה יותר פתוחים, יש הרבה יותר ביקוש ליהדות, ו... אז מצד אחד השנה זה קצת עצוב, וזה לא זה, אבל באמת זה כן זה.
ידידי, אני רוצה רגע שתיקח אותנו, אנחנו דיברנו עם כמה שלוחים מכל מיני מקומות בעולם, ודיברנו על העיניים שלהם, איך הם רואים את המקורבים, את היהודים בקהילה וכו'. ואני רוצה דווקא את העיניים שלך, כמי שראה כמה וכמה שלוחים במקומות שלהם, את העיניים שלך כצופה, חבר אותנו לביקור אצל שליח, לביקור בבית חב"ד. מה רואים? ואולי גם תיתן לנו טיפ איך להיות מבקר טוב אצל שליח.
כל שליח זה עולם ומלוא, זה מאוד מעניין. אתם בדיוק ככה חשבתי על זה השבת שקראתי את עיתון כפר חב"ד, יש מהדורה מיוחדת, אתם יכולים לשאול את מנחם לכבוד כינוס השלוחים, ומעניין, יש שם ראיון כאילו עם השליח שקשור לנשיא ביידן, שליח חב"ד שנמצא, שכחתי את השם של
הישובן,
של העיר.
ווגל, הרב.
כן, בדיוק. כן. רגע, אני פתאום, הרקע שלי, אתה יודע.
הוא קרא, הבחור קרא, כי זה לא רק על הרקע, הוא קרא בפנים.
כן, כן.
כן. לא, אני חושב, קודם כל, אני מופתע שיש חב"דניקים שאני פוגש שלא עוברים על כפר חב"ד מתחילה עד סוף, כולל נשי, כלומר, וכולל העיתון של הילדים. אני חושב שזה באמת פצצת, כאילו, לא אנרגיה, אלא כמוסה כזאת של כוח, של להבין מאיפה הכל מגיע, בעומק הדברים, ולקרוא סיפורים, ולקרוא רעיונות וכולי. ודווקא השבוע היה סיפור על השליח שהוא שכן של ביידן. עכשיו, אם ביידן לא היה נבחר, כנראה שלא היינו שומעים מעולם על השליח הזה. כי זה לא איזה מקום גדול במיוחד, זה לא וושינגטון, וזה לא ירושלים, ולא פריז. שליח שהגיע לאיזשהו מקום לפני כמה וכמה שנים, ואתה פתאום קורא את הסיפור שלו, ורואה מה הוא עשה, ורואה תמונה שהרבה יותר הרשימה אותי מתמונה עם ביידן, לראות אותו מניח תפילין לקשיש יהודי בבית אבות מקומי. הרי זאת העבודה היומיומית של השליחים, ולא משנה כמה שליח הוא גדול, וכמה הוא חבר של פוטין. מישהו אגב אמר לי שהוא ראה במטוס את הרב לזר, מגיע מאיזה פגישות בארץ, וטס לברית המועצות, מה הוא עושה, איך שהמטוס ממריא, לוקח תפילין ומתחיל להניח לאנשים. כן. כלומר, לעולם זה גם יהיה העבודה היומיומית הזאת, של לקרב יהודים, של לעשות חסד ליהודים, וזה בלי סוף. ככל שאני נחשף יותר לחב"ד, אני מגלה שאני עוד לא מכיר כלום. גם לא במנוע, כלומר, כשאתה קורא את הרעיונות, רק השנה, בזכות זה שכינוס השלוחים לא מתקיים כרגיל, אז באמת שקראתי בעיתון כפר חב"ד, הבנתי לראשונה, אחרי שכבר הייתי בכמה כינוסים, וסיקרתי אותם וצילמתי אותם, ואפילו הייתי בכינוס של אנשים, היה לי תירוץ להיכנס כי צילמתי לאשתי כתבה שם, אבל רק עכשיו כשקראתי את הטקסטים שהתפרסמו השבת בכפר חב"ד, הבנתי בכלל מה זה הכינוס, מה זה לחזור למשלח, לקרוא מין התוועדות כזאת של חסידים שהרב גורליק מבאר שבע אומר, כל הרעיון הוא של ושבתי בשלום לבית אבי, זאת אומרת לחזור מהשליחות, כל התמונה הקבוצתית זה לעמוד לא סתם במקום הזה, כן? זה לא רק סמלי, אלא לעמוד, כל הצבא הגדול עומד במקום, בבסיס, במקום שממנו שואבים את כל הכוחות, לא, אני כבר לא זוכר מה השאלה הייתה, אבל זאת התשובה שלי.
יריה, הייתי רוצה לשאול אותך, אתה ביקרת בתאילנד ובכל מיני בתי חב"ד.
אל תדבר איתו על תאילנד. אל תדבר איתו על תאילנד, הוא מנסה לשכוח.
אוקיי, אבל הייתי רוצה לשמור ממך חוויה בלתי נשכחת מאחד מהבתי חב"ד, או בניו יורק, או בארץ אפילו, ברמת השרון יכול להיות חוויה ככה בלתי נשכחת.
החוויה, קודם כל, תאילנד זה מקום חם. אין מה לחפש בתאילנד חוץ מבית חב"ד. זה טריטוריה, זאת אומרת, בלי נדר, אם פעם הבאה אני בא לתאילנד, והייתי שם כמובן לא לטיול, אלא לליל הסדר, הייתה לנו את הזכות להיות שם עם שלוחי חב"ד, גם בקוסמוי, ואחר כך בהמשך החג בבנקוק. והפעם הבאה שאני מגיע זה אם לוקחים אותי בקפסולה, כן? מהמטוס, קפסולה ממוזגת, עד לבית חב"ד. הרב נחמיה מחכה לי שם, אני הולך על זה. אבל אחרת זה, התנאים הטכניים הם בעיה, למרות ששם הם התחילו עם המסכות עוד לפנינו, כן? אבל החוויה שלי היא המפגש עם ילדי השלוחים. האמת בכל מקום, לראות כמה הם חלק מהסיפור. כמובן, השליח ואשתו והילדים. אתה רואה את הדבר הזה, אולי לכם החבדניקים, זה קצת מובן מאליו, אבל לראות כמה הילדים גם חדורי שליחות וגם חדורי טקט, כלומר, יודעים איך לעשות את העבודה. למשל, דיברת על רמת השרון, אז אני זוכר שהגעתי באחד בחג הסוכות הראשון שהיינו ברמת השרון, ונכנסתי לסניף של סטימצקי. זאת אומרת, זה גם רמת השרון, עיר שכל כך, איך אומרים אצלכם, לא דתית לעת עתה, לא שומרת מצוות לעת עתה.
שינה שומרת. לא את כל התורה והמצוות לעת עתה.
כן, בדיוק. וגם סניף של סטימצקי, שגם הוא אייקון לספרים שלא שומרים מצוות לעת עתה, או נגיד כך. ונכנס הבן של הרב בוטמן, ברוך בוטמן, שהוא ילד קטן, וניגש ליהודי, והוא לא אומר לו, בוא, קח ארבע מינים, זה מצווה, תנענע. הוא אומר לו, תגיד, היום כבר נענת ארבע מינים? זה רק מישהו, בן של שליחים, ואני הרי לא מסוגל בכלל לגשת ליהודי ולהציע לו לנענע ארבע מינים, אני מתבייש. אבל כשאתה סופג את זה מהבית, שאתה לומד חסידות, שאתה לומד טניה, שאתה קורא כפר חב"ד כל שבוע, אז אתה מקבל גם את התחושה, את המנוע, וגם את הטקט הזה, באמת איך לפנות לכל יהודי. והכל מגיע מאהבת ישראל, זה גם היה חידוש בשבילים, לחזור רגע לתאילנד, לראות את הבחורים הצעירים מהישיבה שבליל הסדר נמצאים שם, ופתאום אתה מבין שעד 12 בלילה, זאת אומרת, הם בכלל לא התחילו את הסדר שלהם, כי הם עוסקים באנשים אחרים. צריך המון אהבת ישראל בשביל מסירות כזאת, זה לא סתם להיות חברמן, זה לא עובד בלי זה. ובלי זה אתה לא יכול לפנות לאנשים, וגם לא יקשיבו לך, כי זה יראה משהו כזה לא אמיתי.
כמה שזה נכון, כמה שזה מדויק, ההקרבה למען הזולת.
אבל הוא לא ירגיש שהוא יקריב. הוא לא ירגיש שהוא יקריב. הוא הרגיש שהיה לו את הזכות לעשות. זה חלק מהשיח, זה חלק מהנשמה.
אתם יודעים שכל שנה, ידידיה, בשעת לילה, הוא שואל אותי מה הלינק של השידור חי, איך נכנסים, האם אתה, כל שנה אתה לא מרגיש שזה כבר חוזר על עצמו, אותו אירוע, אותו מעמד?
כן, כמו ראש השנה, כמו סוכות, כמו חנוכה, אנחנו כל הזמן חוזרים על עצמנו. אבל אני לפחות בחוויה האישית שלי, כל שנה זה משהו אחר, כי כל שנה אני מכיר עוד ועוד אנשים, זוכה להכיר עוד ועוד אנשים מהתמונה הקבוצתית, ואני יודע מה זה ראש אחד שם, איזה מנחם מנדל אחד שנמצא, וכל אחד הוא באמת עולם ומלואו, ובאמת כל שנה זה מרגש יותר. ההפך, אותו רול קול, שכאילו הרב קוטלרסקי עומד ואומר את אותם מדינות, כל פעם זה יותר מרגש. אגב, השנה הייתה לי את הזכות, בגלל שגרנו בארצות הברית, להכיר קצת יותר מקרוב את הרב קוטלרסקי, כי היינו בשבת בקאונייץ, והתארחתי בתפילת שחרית בבית כנסת שלו, בבית כנסת הביתי. וגם אדם שממבט ראשון, זה נראה לך איש ככה שהוא בטח רק גנרל גדול, הוא לא יורד לפרטים הקטנים, כי הוא נראה כזה עוצמתי, ואיכשהו מנחה את הבנקט, ביד רמה ובזרוע נטויה. ובעצם אתה מבין שהאיש הזה, במהלך כל השנה, עוסק בפרטים הכי הכי קטנים של השוקולד לילדי השלוחים, כשהוא נוסע לבקר בתאילנד. זאת אומרת, נמצא בפרטים הכי קטנים, עם אנושיות, שאני לא יודע איך היא מסתדרת בדרך כלל אצל גנרלים גדולים, או שיש לך אנשים שהם כאלה בולדוזרים, או אנשים שהם כאלה, רגישים כאלה, אבל מה הם כבר עושים חוץ מלחייך ליהודי. ושם באמת אתה רואה את השילוב, ואני חושב שיש אותו אצל הרבה מהשליחים, של עוצמה, אם לשים לב לפרטים הקטנים.
ידידיה, אנחנו מכריזים בזאת, כי אנחנו רואים את הפעילות שלך ואת כל הדברים המדהימים שאתה עושה, אתה ורעייתך. אנחנו רואים בכם כשלוחי חב"ד. אז תמשיכו בדברים המדהימים שלכם. תודה רבה שהצטרפת למשדר המיוחד שלנו כאן הערב. תודה על הזווית המעניינת והדברים שרק אתה יכול להביא באופן המיוחד והפיקח שלך, ושנתראה בעזרת השם, איך נאמר, בבנקט הבא בירושלים הבנויה.
אמן.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה, ערב
טוב. אני רוצה להתחבר למה שהוא אמר לגבי הילדים, כי זה באמת מופתי. תחשוב על ילד חבלניק שגדל בעיר קטנה, אין לו אף יהודי שומר מצוות ברדיוס שלו, אין לו חיי חברה.
לגמרי. יש לו חיי חברה מאוד מוקפדים, עם מי כן, עם מי לא.
מתי ובאיזה אופן הוא יכול לשחק ועם מי. אז עכשיו דרך הבית ספר נט ודרך הזום, אז אולי קצת יש קשרים, אבל הוא די חיים בודדים. וזה מעניין, אגב, יצא לי לקרוא מאמרים על ילדים של כאלה שעשו רילוקיישן, שנעשו בגלל עבודה.
לא שליחות, לא דת.
לא דת.
ומה קורה לילדים שלהם?
הילדים שלהם סובלים מבעיות קשות של התנהגות ושל לימוד ושל... באופן טבעי, כי הם חיים בצורה מנותקת. ואת יכול לשאול את זה, וזה משהו שהוא מאוד נפוץ. מי הבחורים המצוינים ביותר?
הקצפת.
האלה שהם גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית. עכשיו ילד שפעם ראשונה שהוא למד בכיתה היה בגיל 14. והוא לומד, ובכיתה הוא מאשים מהאנשים.
הנה, מנחם אומר שזה בזכות שהרבי אמר.
לשליחת חב"ד בתוניס, אני לוקח את החינוך שלהם על הכתפיים שלי.
עליי ועל צווארי.
זה משהו שאתה רואה אותו בעיניים ומשתומם, וזה פשוט להריץ את הילדים האלה שהם המנוע של השליחות.
הדוגמה החיה וגם החינוך האישי שלהם.
בלי האנרגיה של הילדים, ההורים לא יוכלו לעשות. אתה יודע, הזכרנו, אחותי אמרה לי פעם, ששליחות, אמנם אתה יוצא בכיוון אחד, כן? שלוחים יוצאים בדרך כלל, לא חוזרים.
הם עושים תלך לך ברוורס.
אבל הבחירה להיות שליח היא בחירה כל יום מחדש. זה לא על אוטומט. אתה בשום שלב לא על אוטומט. ומה שנותן את האנרגיה לשליחים, זה הבנות זוג שלהם, הנשים שהם בהחלט מנוע של שליחות, הם שליחות בעצמן, והילדים שהם גם שלוחים בעצמם, וגם חיים את הציפייה ואת את הרצון לצאת בעצמם לשליחות. מתי אני אוכל לצאת לשליחות בעצמי?
וגם הרבה שלוחים, אתה רואה שהדור שני, הוא עדיין ממשיך עליי איתם.
דור שני ודור שלישי.
מדהים. אז שני דברים לומר רק על מה שאתם מדברים עכשיו, וזה באמת חשוב בתוך כל השיחות, את מה שאנחנו יכולים לחלוק בינינו לבין עצמנו. דבר ראשון, בדור הזום, כמו שזה נקרא, ילדי השלוחים ידם על העליונה. הם יודעים איך ללמוד מהבית. כי בבית של שליח, בנקודה בלי בתי ספר ומוסדות, יש חדר אחד בבית שמחולק כמו משרדי כזה.
קפסולות.
כל ילד בכוך שלו, בקפסולה שלו, הם רגילים לזה. זאת אומרת, שאר ילדי העולם התקדמו לזום.
אבל הם צוחקים עלינו. כי אצלי, הילד שלי עכשיו לומד בזום, מתפלל בבוקר וב-10 מתחבר לזום. אצלו הוא צריך בשביל להיות בזום ב-4 בבוקר לקום.
כי זה עובד לפי טיים זונס בעולם. יש כמה אזורים בעולם, ילדים מתחילים בשעות לא שעות.
מתארגן ומתחבר לזום.
זה נכון, זה בעניין הזום. דבר שאני צריך לומר, צריך לדבר על זה פה, את הקטע הפוליטי, וזה לא פוליטי, זה קטע גיאוגרפי ומעמדי. יצאת לשליחות, זה המקום שלך.
אז בית משיח.
זה המקום שלך. עכשיו רגע, מגיע בחור חבר מנצעיר ומקבל מקום של יותר חבר מענים, אוקיי?
לא, אין
מעבר, השלוחים לא עוברים במקום למקום. שליחות זה לא כמו שגריר ישראל. כן, ביצעתי שליחות בגיאורגיה, אחר כך עברתי ליוון, ואני אולי אגיע לאום. שליחות בחב"ד, זה המקום, הגעת למקום. עכשיו, אולי הקושי שלי, ואני בא ואומר, אנחנו מדברים פה בכנות, בקנאה על השלוחים, אני לא יודע אם הייתי יכול להתקבע במקום אחד ולומר, זה המקום שלי. כי אני תמיד רוצה לי סוג של לשאוף לעוד ולמשהו מעניין, וכנראה שבטבע שלי אין לי את הביטול ואין לי את הביטוש הזה כדי להגיד, אתה בשכונת רוממה בחיפה, תהנה לך, אתה תהיה פה בין 60, בין 70, עד שהאוטובוסים יגיעו לבית המקדש.
אני פגשתי את הרב שלמה חיים ליסון שליח בקרמל לפני חודש, שכונה כזאת, אמרת לו, אין לך איזשהו חלום להיות בחיפה הגדול, אמר לי, לא, אני פה, זה המקום שלי, עד בית משיח, אני לא זז מפה.
זה אדיר.
הוא אמר לי, יש לי עוד הרבה עבודה, זה משהו...
זה אדיר, זה אדיר, כמה שמחויבים למקום, כמה שלא לא מסתכלים יותר לצדדים. זה שידוך. ברגע שסגרת מקום שליחות, אנחנו מדברים על הפרשה בדיוק ועל יצחק, מקום שליחות זה שידוך. כששודחת עם המקום, אתה עסוק רק במקום, לא מעניין אותך מה שקורה מסביב, ואתה עושה למען הצלחת הקשר שלך, כאשר אתה החתן, וכל היהודים באזור שלך, בשכונה שלך, בעיר שלך, זה בעצם ההקלה, האנשים שמגיעים איתך לחיבור הזה.
אגב, ידידיה הזכיר את הרב גורליק מבאר שבע, מהרעיון בכפר חב"ד, רק אגיד את הנקודה, כי באמת נקודה חזקה. יעקב אבינו...
עוד מישהו שקרא כפר חב"ד.
חובה. אי אפשר להיות חסים בלי זה.
להירדם על הספה בליל שבת עם עיתון כפר חב"ד, אני אומר את זה.
כשהוא יוצא...
קיימתי מעשה בפועל בשבת האחרונה.
כשהוא יוצא במצוות אמא שלו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל ושבתי בשלום לבית אבי, ואז הוא אומר, ויהיה השם לי אלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי בצבא, וכל אשר תתן לי עשר עשרנו לך. אומר יעקב אבינו, עכשיו אני יוצא, אבל כשאשוב אל בית אבי, מיד שואלים, מה זאת אומרת? מה אתה ממהר? רגע. עוד לא הלכת, יש לך עוד שנים ארוכות עכשיו של שליחות בבית לבן. כל הזמן הוא חדור בבשבתי בשלום אל בית אבי. בדין וחשבון שהוא נותן לאבא שלו. שזה מה שנותן לו את האנרגיה. עם זה הוא מחזיק בבית לבן. הוא אומר, זה בעצם הנקודה של שליחות. השליח חי כל הזמן עם בשבתי בשלום אל בית אבי.
משימת חיים שלו.
משימת החיים שלו זה היא... לקיים את הרצון של המשלח של הרבי, ולכן הכי טבעי בשבילו זה להגיע בכינוס השלוחים אל הרבי.
מדהים.
בית אבי.
בית אבי.
כמו שאנחנו אמרנו. אדם איתנו כאן, במשדר המיוחד והמרכזי כאן, לתוך הערב, ברדיו כל חי, אתם מאזינים לנו, אתם צופים בנו, יחד איתי כאן, צבי טסלר, ומנחם כהן, עורך עיתון כפר חב"ד, יוצאים להפסקה קצרה, מיד חזק.
עכשיו איתכם, משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי, בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר, והעיתונאי מנחם כהן. חי תמיד איתי. הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור, נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד, והשאיר בביתו שמונה יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרכלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
במימוש ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990 בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
סל, יש לכולם.
קניתי חדש!
מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים! ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. טויוטה קורולה 2017, מ-59,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפה בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
רק אצלנו, תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה, בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק, הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
חוסכים? חיים. 7 ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מטה ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם, שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב?
נעים לעתיד, הכרו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו יותר מתמיד, הבריאות בנפשנו. טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. מתחמים ייעודיים לבדיקות קורונה וחיסוני שפעת, שירות מרחוק במגוון תחומים ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין. אירועים במחירים מוזלים. אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה. ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק. לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
כן דוד, אין בעיה, חבילה אצלך בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייק מי. זה הכי מהיר שיש.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1, לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הקשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
סל,
יש לכולם.
קניתי חדש! מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים! ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל! שברולט ספארק LT 2017, מ-36,900 שקלים. אביס מחירת רכב, כוכבית 5326, כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו איתכם, משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי, בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן.
אנחנו מסתובבים איתכם כאן בעולם במשדר המרכזי של רדיו קול חי. היינו בארץ דבר ראשון ואמרנו שהארץ זה מקום מרכזי של שליחות עם עוד המון עבודה. היינו בבלרוס, היינו, איפה היינו עוד? בזגרב היינו, באוגנדה.
אחרי לחיים, אני לא כל כך סגור.
אחרי לחיים. ואנחנו מסתובבים ורוצים לדבר עם השלוחים המסורים, כי הם נמצאים היום במקום שליחותם. הם לא נמצאים ביום ראשון בקלחת של הכינוס, וזה בדיוק היום לעבור עליהם ולשמוע. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למקום מאוד מאוד מעניין, אי שם באמריקה, באזור, ג'מייקה. הרב רסקין מג'מייקה, איך אומרים שלום עליכם בשפה שלכם?
גוואגוואן.
גוואגוואן למשדר המרכזי שלנו. מה שלומך, כבוד הרב?
השתבח שמו, ברוך השם.
תפסנו כאן יהודי עם אנרגיה, תפסנו יהודי עם אנרגיה ושמחה של ג'מייקה.
מקודם היה לנו בננות, מה אוכלים בג'מייקה?
אני לא יודע איך אומרים קוקונט בעברית.
קוקוס.
קוקוס.
אוקיי.
אוכלים ושותים קוקוס
אצלכם. תן לי 5 דקות, אני אביא לך אחד מהעץ של הבית חב"ד.
יפה מאוד. הרב רסקין, כמה שנים בג'מייקה, כמה שנים שחב"ד נמצאת על מפת השליחות בג'מייקה?
כל השביעים חביבים, התחלנו שנת השביעי.
יפה מאוד.
זה כינוס השביעי שלי.
ספר לנו קצת על הפעילות שלכם. מי הקהילה?
אז יש בג'מייקה 365 יהודים שגרים בכל האי. האי בגודל של ניו ג'רזי ובגודל של ארץ ישראל. ויש 200 אלף יהודים תיירים שמגיעים כל שנה, אז עובדים ביחד עם הקהילה וגם התיירים.
והשנה היו תיירים בקורונה?
אז מחודש אדר עד תמוז פשוט לא היה לנו תחד. התיירים הראשונים הגיעו בתמוז, היה כזה שמחה גדולה. אפילו הבאנו להם את האוכל וכל זה, מה שהם צריכים, אבל לא יכולנו לארח אצלנו. אבל בסוכות השנה קיבלנו, כל אחד עכשיו שמגיע לג'מייקה צריך לעבור טסט, מבחן של קורונה, אז ככה כל אחד שנכנס בדרך כלל הם נגטיב.
ואז הפעילות בעצם יכולה להיות בבית כנסת כשגרה?
לא יותר מ-25 איש, וכל אחד איך אומרים, במרחק של 6 פיט.
צריך לשמוע את המרחק. הרב רסקין.
יש איזשהו סיפור, אני חושב, מאחורי הקלעים, נכון, הרב רסקין?
איך הגעתם לג'מייקה?
אתם רוצים לשמוע כל הסיפור?
תן לנו בשתי דקות.
בתקציר ככה, המאזינים שלנו ישמחו מאוד, זה פעם ראשונה בכל חי שמדברים עם מישהו מג'מייקה.
אז בשתי דקות, באדר תפשין עין דלג הגענו לבקר את ג'מייקה, וידענו על יהודי אחד שהיה שומר כשרות, והגעתי משתי לבקר אותו, והעוזרת שלו אומר לי שהוא נחלה עם שבץ. אז הלכנו לבית רפואה, אני דופק על הדלת איפה שהוא היה, ויש אישה שפתחה את הדלת, היא מסתכלת עליי, והיא צועקת, אח של חני, מה אתה עושה פה בג'מייקה? איפה הכרנו? כשהייתי בשליחות באנגליה, אז הייתי הולך כמה פעמים בשנה לאחותי שהיא שליחה במונקו. והאישה הזאת היא חלק מהקהילה של אחותי. אז פגשנו שם, עכשיו 4 שנים אחרי פגשנו בג'מייקה. מהאיש ששומר קשות והיה חולה, זה היה דוד שלה. בקיצר המעשה, לדבוננו 3 שבועות אחרי, האיש הזה, ריימן, נפטר, ומצאתי על עצמי על טיסה לארץ, ללוויה שלו, ובקיצר, אח של ריימן, כשלפני שעזבתי את הארץ לחזור לניו יורק, אז הייתי בניו יורק, הוא שואל אותי, נו מה קורה, אתה יפתח בית חב"ד בג'מייקה? אמרתי, אני לא יודע, רק לפני 4 ימים הייתי באוהל ושלחתי ברכה עם שלדעת אם ג'מייקה המקום שלנו או לא. הוא אומר לי, תשמע, אם אתה יפתר בית חבא בג'מייקה, אני נותן לך את הבית של אחי שרק עברנו, ואנחנו יהיה תומכים ראשונים שלך. ושם אתה תתחיל את הפעילות. כמעט נפלתי על הרצפה. ארבע ימים אחרי ששאלתי שיהיה לי סימן ברור עם ג'מייקה מקום שלנו, היה לנו מקום להתחיל והתומכים ראשונים. וזה...
היהודי הראשון ששמר כשרות כשהגעת לג'מייקה נפטר אחרי כמה ימים, היום יש אנשים שומרי כשרות בג'מייקה?
כן, יש שני משפחות, ובעזרת השם, בדרך כלל מביאים את האוכל במזוודות או ממטוס, רוצים השנה להתחיל את השחיטה שם, בעזרת השם.
הרס נישה לדבר איתך בלי הסיפור הדרמטי שעברת השנה, חילוץ מלב ים, מה היה שם?
אוי ווי. אז בהתחלת הקורונה, חפתת אדר השנה, סגרו את הגבולות של ג'מייקה. שבוע וחצי אחרי, אני מקבל אימייל מיהודי שמו עמית מנדל מירושלים, אומר, תשמע, אני אהיה פה לפסח, איך אתה יכול לשלוח לי אוכל לפסח, וגם אם אתה יכול לעזור, אני רוצה להיכנס לאי, לצאת מהספינה. הספינה היה ממש לא גדול. תחשוב על גודל של חדר אחד. אז הלכתי לניו יורק לחתונה של אחות אשתי, וסגרו את הגבולות עליי. אני בניו יורק, והוא בג'מייקה. וברוך השם, יש לנו כמה יהודים טובים, צדיקים, שעזר לנו, היה לי אחד שהיה למפתח לבית חב"ד, אז שלחנו לו מצות, יין, והיהודי הזה גם הבאלו פירות, ירקות, סים קארד, מה שצריך כדי שהוא, he could survive שם בספינה. לדבוננו, חשבנו שהגבולות יסגרו רק שבועיים, לפה סגרו חודשיים. ובאמצע חודש אייר, בדיוק זה היה י' ג' אייר, בערוץ כאן בארץ היה סיפור עליו שהוא ממש במצב לא טוב, והוא לא יכולים לחלוץ אותו. מיד צלצלתי אותו, עמית, מה קורה? הכל בסדר? שמעתי שאתה בסכנת נפשות. הוא אומר, הם קצת הגזימו, אבל מיד צלצלתי את השגריר, שהוא ידיד טוב שלנו, ולשאול אותו מה קורה. הוא אומר, תשמע, יש לנו אישור שהוא יקבל ויזה לאמריקה, אבל הממשלה של ג'מייקה מפחדים מהקורונה, זה היה בהתחלה אז, שאפילו הוא ילך לשגריר של ארצות הברית בג'מייקה, הוא צריך לחזור על הספינה עד שיש טיסה מג'מייקה לניו יורק, או מקום אחר בארצות הברית. אז הוא אומר, זה מטורף, הוא פשוט בסכון הנפשות שם, והיה איטלקי שם, שהם לא דיברו אותו שפה, ואחר יותר משש שבועות באותו ספינה, את יכול לדמיין, לא היה מצב טוב.
תיבת נוח, כן.
כן, אז אני, ברוך השם, אז הייתי קרוב לרבי ביום בניו יורק, מיד שלחתי פקס לאוהל, וציצלתי את כל הקשרים שלנו, שרים, אפילו משרד של ראש ממשלה, לעזור. וממש מה שעזר זה עורך דין יהודי שלנו, שממש שלוש שעות אחרי ששלחתי לאוהל, הוא אמר, הוא השיג את מי שהוא צריך להשיג, ואחר עוד שעה קיבלתי את הטלפון מהשגריר, הוא יכול לצאת היום.
הרב רסקין,
בסוף, עמית, כן.
אני אומר, הסיפור מדהים, ואנחנו חושבים על זה כאן, מה הסקיילס, שליח חב"ד שיוצא, מה הדברים שהוא צריך לדעת, להתעסק איתם. אנחנו פה בירושלים, בני ברק, רחובות, חיפה, כפר חב"ד, לא מגיעים להתעסקויות האלה. ואתם כשלוחים, יש לכם את הכוחות המיוחדים, לקום יום שני בבוקר ופתאום להתעסק בחילוץ מהים. לקום יום שלישי בבוקר להתעסק בלהציל גופה של יהודי שלא ישרפו אותה. וגם בשיעור תורה פשוט, יש לך 365 יהודים, אתה בטח לומד עם כל אחד מהם שיעור בדיוק יום פעם אחת בשנה, ויש לך את אותו יהודי שלך. אנחנו רוצים לשאול הרב רסקין, א', החיוך שלך כובש. אם אני יכול לבחור עכשיו שליח לעבוד תחתיו, כי אני רוצה להיות שליח, אני בוחר להיות בג'מייקה בשביל החיוך של השליח. אתם בטח לא רק מאזינים לנו, גם צופים בנו, ורואים את החיוך הרחב של הרב רסקין. איזה חיוך שמקרב.
שאלת החלב.
איזה חיוך שמקרב. שאלת החלב, הרב רסקין.
בשמחה רבה.
איזה יופי. אנחנו שואלים כאן כל שליח, וזה מעניין אותנו, וזה מחבר אותנו לשליחות ולמסירות. כמה עולה וכמה קשה להשיג אצלכם ליטר של חלב כשר למהדרין, חלב ישראל?
זה עולה טיסה ומשקל של מזוודות.
זאת אומרת, זה רק מניו יורק.
מניו יורק?
מניו יורק או מיאמי.
אהה.
טוב.
בקיצור, בזמן של הקורונה היה קצת תקופות בלי חלב.
אז כמעט, אבל ברוך השם יש לנו גוי, חבר טוב שלנו, יש לו פרה. אז הלכנו עם הילדים ביום ראשון. והבאנו את החלב, זה קצת לא היה the best smell, but
זה עשה את הקפה, made the coffee.
בדיוק.
איזה יפה, שליח הרב רסקין, דור שלישי לשלוחים ולשליחות.
הנכד של מרוקו.
הנכד של השליח
האגדי במרוקו.
האגדי במרוקו. הרב רסקין, אנחנו מודים לך שהצטרפת אלינו כאן בכל חי, משחררים אותך כי אתה רוצה לחזור לבנקט של כינוס השלוחים ולאכול הסדנאות. תודה רבה ומחכים לראות אותך יחד עם הקהילה שלך כאן בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש כמה שיותר מהר.
אמן.
אמן. תודה רבה.
אתם איתנו כאן במשדר המרכזי של רדיו כל חי לכבוד כינוס השלוחים העולמי. יוצאים להפסקה קצרה. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן. לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
Find your drive. ימי מחירות בהונדה מ-18 עד 20 בנובמבר. טריידין המרה, מימון והטבות על מגוון הדגמים ברישוי 2021. גם ג'אז הייבריד תהיה שם. כוכבית 2099. הונדה.
סובלים מדיכאון? אימון מוחי באלפה ברין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו. פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב. תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
קורס המרצים של רבי צבי רפפורט מתחיל השבוע בבני ברק ובירושלים. 054-852-6622 054-852-6622.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
עכשיו איתכם משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן.
אז הם כאן איתנו בכל חי במשדר המרכזי, ואם אין קמח אין תורה, אם אין עמותה אין פעולה, ככה השלוחים של חב"ד צריכים תמיד לעבוד בכל העולם תוך כדי עמותה מסודרת ולדעת איך לעשות את זה. עכשיו אפשר לעשות את זה כל מיני כיוונים, אבל כשיש אנשים כל כך אכפתים וכל כך מלאי רגש לחב"ד, הכל נראה אחרת, כל מאחורי הקלעים נראה אחרת. הנה איתנו שניים כאן שמתחברים אלינו כאן, עורך דין אבי בלום, איש קול חי, ועורך דין אורי קידר, ערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך.
אז אנחנו מכירים את הפעילות, אנחנו מכירים איך בעצם הכלים יוצאים החוצה. אתם, חוץ מההיכרות הרבה שלכם, של חב"ד בעולם והכל, אתם יודעים מה, נתחיל אחרת, לא בפעילות של מאחורי הקלעים, נתחיל בכינוס. אבי, בשבילך חריג מאוד להיות בארץ ביום הזה. זה חריג.
האמת ששנינו, 5 שנים,
שניכם,
נמצאים כל שנה בכינוס השלוחים, וזה איזשהו מעיין של השראה לכל השנה. אני חייב לומר לך אבל שפעם ראשונה שאני מרגיש שאני מתחזק באמונה ולא נחלש באמונה. אני אגיד לך למה, זה משפט אולי קצת תמוה. שנה שעברה אמר לי רב אברהם שם טוב, הרב אברהם שם טוב, אחרי התמונה אומר לי, תראה, מי שמגיע לכאן נחלש באמונה, כי אמונה זה בלב ופה הכל מוחשי. אז פעם ראשונה דרככם שאנחנו מתחברים, ואפשר לומר שאני מתחזק באמונה, כי זה כבר לא המוחשי כמו להיות שם ולראות את אלפי השלוחים ולהרגיש את האווירה, אתה יודע, זה חשמל באוויר בכל מזג אוויר.
עורך דין קידר, איך אתה רואה את זה? איך אתה מרגיש ביום הזה אחרי כל כך הרבה שנים? ולראות פה את השקיעה של בני ברק? ולראות כאן את הערב שלנו כאן, בלי כל הציסה של הבנקט בניו יורק?
האמת שהשקיעה פה נפלאה, אבל השקיעות בניו יורק יפות לא פחות. בשבילי, דווקא כאדם חילוני, מדובר בחוויה ייחודית. אמרת, לפני שמדברים על מאחורי הקלעים, זה באמת חוויה חד פעמית, שאני לא חושב שיש משהו דומה לזה בשום מקום אחר. כמו שאבי אמר, האנרגיות, הכוח, הדבקות, הנאמנות, מה שהייחודי לחב"ד, הכל במאור עיניים ועם איזושהי אהבה אמיתית למטרה, אבל שמתורגמת כמו תמיד בחב"ד לאהבה אמיתית לאנשים. וזה משהו סוחף, בלי, זה לא משנה מה אתה לובש על הראש, אתה נסחף פנימה כל הדרך.
אורי, קח אותנו לרגע אחד בכינוס, בכינוס השלוחים, רגע אחד שככה אותו אתה לוקח השנה בבית שלך.
אצלי?
כן.
אז אני אגיד שדווקא יותר מהכל, אפילו עם התמונה הזאת שהיא באמת אדירה והבנקט שהוא סופר מרשים, דווקא הרגע הזה שאתה מוריד את הנעליים בציון ומצטופף יחד עם כולם, ורק מה שיש לך בלב ומה שיש לכולם בלב ביחד בשקט, בלי להגיד אף מילה, מה שיש לכולם ביחד בלב מצטרף לאיזושהי תפילה אחת, זה הרגע שאני תמיד לוקח איתי משם, וכל פעם שאני שם אפילו יותר.
אני חייב לספר לך להשלים על העניין הזה.
כן.
כל שנה לפני שאתה נוסע, אז יש לך פקידי ממשל בכירים או אנשים שבאמת איתם נמצאים במגעים ונוגע גם לעמותות חב"ד שאומרים, תשלח לי איזה משהו, תכניס איזה קווינט למה שאומרים לבעגה החסידית. והשנה, כששאלו אותנו מה קורה, מה אנחנו לא נוסעים, התקשרה לפני 3 שבועות, בלי שמות כמובן, מישהי בחירה, היא אומרת, תשמע, אני צריכה משהו אישי, תכניס, תדאג בבקשה שיהיה מישהו שיכניס. מצאנו אחד מהילדים כאן של ראשי חב"ד בישראל, שהבן שלו היה חולה קורונה ונסע עכשיו והתארח אצל הרב קוטלבסקי, שהוא דואג שיהיה אצל כל שבת מישהו, אתה יודע, עם סורולוגי, כי אי אפשר אצל חב"ד בלי אורחים, מה שאפרים יודע, אנחנו מאמתים את זה גם ברחובות עם החבר'ה מחב"ד. והיא שמחה מאוד שזה נכנס, ואז היא סיפרה לי סיפור מדהים על משהו שקשור למשפחה, שכולם שם נואשו והרימו ידיים, ושנה שעברה הם הכניסו את הפתק הזה, רצתה לראות צילום שבאמת מכניסים, אמרת, זה חולל נפלאות. סיפור אמיתי ששנינו חווינו.
מדהים, אז אני מתחבר עכשיו לפעילות שלכם באמת, עורכי דין, עורכי דין שמתעסקים הרבה מאוד שנים גם בעניינים של עמותות. ילד בן 22 יוצא לשליחות, פתאום יש לו עמותה. עכשיו זה חריג בכל קנה מידה, זאת אומרת, יש את ההתעסקות של מאחורי הקלעים, והשלוחים של חב"ד צריכים הרבה מאוד עזרה בזה. ספרו לנו קצת על מאחורי הקלעים של זה. אנחנו מכירים את הבית חב"ד, מה קורה מאחורה?
בבקשה, אורלי, נו.
אז כמו שאתם אומרים, ילד בן 22 שמקים עמותה, זה חריג, ובאופן כללי, ילד בן 22 שמחליט להקדיש את החיים שלו בשביל לעשות למען אחרים, זה חריג כפליים. אז צריך להגיד, קודם כל חב"ד זה לא קרקע לא חרושה, אנשים שמתחילים את השליחות שלהם נעזרים עמוד, נכון שיש להם אתגרים בלי סוף, ובאמת סיפורים שאתם שומעים, אבל יש מערך תמיכה אמיתי, מאיר עיניים ומאוד מאוד מאוד מקצועי, שעוזר להם בכל שאלה, ובסופו של דבר אתה מגלה שמה שהכי עוזר לאנשים זה כמה הם נותנים. זאת אומרת, נכון שאתה צריך את הידע המקצועי והכל, אבל אתה בא עם לב לקהילה, אפילו עם רגל אדם חב"ד מתלוד עליך שם קודם, אתה מתחבר לאנשים, הקהילה אוהבת אותך, זה פשוט מאוד, ואז כבר התמיכה מגיעה גם הקהילה, גם המערך תמיכה מאחורה. האמת שזה, כשאתה בא עם אמונה ורצון, זה לא כזה מסובך, וגם אנשים בחב"ד מאוד מוכשרים.
אבל יש לך קרבה מאוד מיוחדת לבתי חב"ד
בארץ? מה יש לך לספר עליהם, על הייחודיות שלהם?
תשמע, אני, האמת, לא באתי משורשים חבדים, אבל אפרים הכיר ברחובות, גדלנו כולם אחד ליד השני, והרב גלוחובסקי הייתה דמות שגם בשנים של המחלוקת הכי גדולה, כולם העריכו. ומה שאתה באמת רואה, אני משווה את זה ללפני 25 שנה.
כן.
עוד אני זוכר בתקופה של הרב, ועכשיו כשאתה מסתכל, אתה רואה את הפריחה, ואת זה שכל קהילה שהיא אפילו לא חבדית מתחברת לבית חב"ד, מי מגיע ב-10 בבוקר כשהוא קם בשבת, ומי שמתחבר לפעילות בימים אחרים, ואני חושב דווקא בימים כאלו, כמו בתקופה שלנו, אתה מסתכל גם בארצות הברית מה שקורה וגם כאן, בכיתוב הנוראי שיש בין כל חלקי האוכלוסייה, וחב"ד תמיד נשאר את המגדלור שכל אחד יכול להרגיש שם בבית. וזה דבר שייחודי בכל תקופה, וכשמדברים על זה שחב"ד פורצת כל כך, גם כל כך הרבה שנים אחרי שהרבי לא כאן, אני חושב שזה גם בגלל העניין הזה שהיום קשה למצוא מקומות כאלה. קשה למצוא מקומות שבלי שיפוטיות, לא מסתכלים מאיפה באת ומה העמדות הפוליטיות שלך. איך שאתה נכנס, אתה מרגיש בבית. כל יהודי שנכנס בכל מקום מרגיש בבית. ולכן לדעתי, כל כך הרבה אנשים מתחברים לבית חב"ד, וזה גדל בצורה כזאת מרשימה משנה לשנה.
אקספוננציאלית.
הבית חב"ד, אבי, הבית חב"ד הראשון שתבקר בו אחרי עידן הקורונה, איפה נראה אותך?
ברחובות. ברחובות אפרים ביחד. בינתיים אנחנו מיני בית חב"ד אצלי בליל שבת.
לגמרי, לגמרי, לגמרי חב"ד על הזמן. עורכי הדין, אורי קידר ואבי בלום, תודה רבה שהצטרפתם, תודה רבה שבאתם את המבט המיוחד שלכם למשדר המיוחד שלנו. תודה רבה לכם וערב טוב. המשדר המרכזי כאן בקול חי, מנסים לחוש ולהרגיש ככה את כינוס השלוחים, מאיכן שאתם מאזינים לנו או צופים בנו בעולם. הפסקה קצרה, מיד מיד חוזרים להמשך המסע העולמי שלנו.
עכשיו איתכם, משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי, בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן. חי תמיד איתי.